בדיוק, תצחק איזה טוב. שלום, רן לאור.
שלום, רן ארנבו, מה שלומך?
אני בסדר, אני כאילו כל השבוע הייתי בגולד כנוף, ועכשיו פתאום נכנס לי הגולד פוס הזה, ואני אומר, מה עם השמות האלה? אני לא אומר בכל השמות האלה.
אתה לא אומר גולד פוס וגולד כנוף באותה נשימה.
אני לא מצליח להגיד, תנסי להגיד גולד פנוס וגולד כנוף.
גולד פוס, איזה דבר.
מה, את בקרש? על ההתחלה, את כבר עוד לא התחלנו, את בקרש?
In love.
עם ישראל חי.
עם ישראל חי.
עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. עוד אבינו, עוד אבינו, עוד אבינו חי.
עוד פרק.
עוד פרק.
עוד פרקים.
אבל נחש מה?
מה?
ביטלו לי את הדוח.
ביטלו לך את הדוח.
ביטלו לי את הדוח. ברור, כי צדקתי. כי הפקח היה מניאק.
אבל הלכת ניצחת המערכת, מה?
מה זה ניצחתי את המערכת? חבל לך על הזמן.
כתבת?
ברור, רגשתי להם עם צילום של הרחוב.
זוהם?
עבדתי. מה זה זוהם? מכתב זוהם, חבל על הזמן. וגם אני רוצה לדעת אם ביטלו לכל הרחוב או לא.
לכל רחוב, איזה רחוב זה?
זה היה על ויצמן.
לכל רחוב ויצמן בתל אביב.
בין החלק של ניסנבוים לחלק של הפארק.
בין החלק של ניסנבוים לחלק של הפארק.
ביום שבת בערב.
ביום שבת בערב.
מי שקיבל דוח יכול לבטל.
אנא פנו למעיין לאוב.
או לעירייה, למחלקה המשפטית.
לא יענו להם, את פשוט סלברטי בגלל זה.
ממש, ממש.
פרק 7.
אל תשאל, אתה יודע שקיבלנו את הנתונים, שומעים אותנו בפאקינג כל העולם.
מה זאת אומרת?
מסעודיה עד לאטביה. כולל סלובניה, כל מיני מקומות הזויים.
בסעודיה שומעים אותנו?
משהו כזה, כן, כן.
טוב, פרמז'ן קרים.
פרמז'ן קרים לכל מאזיננו בסעודיה.
אני בטוח לך אגב שאת מה קשור לא שומעים בסעודיה.
ממש, בטוח שלא. בלטביה אולי.
יש סיכוי שבלטביה.
כן.
ואנחנו כרגיל בספוטיפיי, אפל, גוגל, וזהו, אני שומע רק בספוטיפיי דרך אגב.
אני שומעת או באייטיונס או בספוטיפיי.
שמעי בזה ותדרגי. תדרגו אותנו.
נכון, תדרגו אותנו. תעשו סאבסקרייב.
פולו.
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 תעשו גולדפוס. בכל מקרה, תהיו גולדפוס.
גולדפוס, תעשה לי גולדפוס.
אני חייב להגיד לך משהו. אני טוען ששבוע הבא ישכחו מגולדפוס לגמרי.
למה?
כי את זוכרת איפה היינו שבוע שעבר?
היינו ב...
כל המדינה הייתה סוערת, סוערת מדוח מרון.
מדוח מרון, מתגובת הליכוד, כן.
הם אמרו על אוחנה שהוא לא יוכל להיות שמשטרה, והיה משהו... נגמר, מת, הלך, נשכח... ככה זה עובד פה.
נכון, אתה יודע מה עוד נשכח?
נו.
השבעה באוקטובר נשכח, מה שעשו לנו נשכח.
לא, לא.
נשכח איפה בחדשות שומע מדברים על זה, על הזוועות, מדברים, כלום.
מה את רוצה שיעשו?
מה אני רוצה שיעשו? שידברו על זה.
שידברו על השיר, אני חושב.
וגם ברשתות אני רואה שאנשים מתחילים לסלוח ולזה ולדבר על זה. לא, 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 אל תשכחו מה עשו לנו. לא לשכוח.
אני חושב שזה מוביל אותנו... לתחושה שלנו, שדיברנו עליה גם בנסיעה לפה, שאמרנו בוא ניתן לה גם שם לפרק,
כן.
של אולי בסוף מתרגלים להכל.
דודו טסה יש לו
נכון,
שיר על זה.
נכון. אולי בסוף מתרגלים, אולי אנחנו פשוט כאילו חרבנו עלינו כל כך הרבה בשנים האחרונות, שהציבור הישראלי פשוט... הוא בא הביתה, והוא מדליק מאסטר שף, וקשת מסממים אותו בפשטידת קרישה.
זה לא פשטידת קרישה, בו הייתה מנה מדהימה גם של עוף בחצילים אסיאטי.
הנה, את רואה?
וגם היה, כן, והיה גם קינוח נדיר, והייתה גם מישהי שעשתה דברים ללא גלוטן ממש מדהימים. אז טוב, לא, זה תוכנית סבבה, אני מתה עליה.
אז זהו, זה סיפור, אנחנו בסוף מתרגלים להכל, ואנחנו נשכח כך גם את גולדפוס, וככה אנחנו חיים, ועם ישראל הוא כאילו חי, הוא שורד.
הוא חי, הוא חי, הוא חי.
62 בעד 55 נגד, אני קובע כי הצעת חוק...
בכיף.
בשנת הכספים 2024 התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
התקציב הזה שמונח היום השולחנה של הכנסת...
אוף שומע אותם, שומע אותם, קוראה... קוראה... קוראה...
את המסכה מכל דיבורי האחדות של הממשלה. אתם לא רוצים אחדות, אתם רוצים שישלמו עליכם.
התקציב לא ייפתח בשקל אחד. אני קורא לראש הממשלה להבין את גודל השעה.
האם אין סיכום להבין? הפניה תקציבית להגדלת תקציב משרד החקלאות
עוד יום בכנסת.
אז רגע, אז ביטלו את...
העבירו. אין מכון וולקני.
מה,
עכשיו השכלה? מי צריך למס?
לחקור חקלאות, ביולוגיה, מה זה לא סקסי? עזבו, יאללה. בוא ניתן 25 מיליון לאבי מעוז. מה יכול להיות יותר מגניב מזה? תגיד לי.
במקור, התקציב שהיה לי 285 מיליון שקל.
היה לי.
לשנים 23 ו-24.
אבי מעוז בפטריוטי.
120 מיליון שקל שהיו מיועדים לתקציב 23, קחו לצורכי המלחמה.
עליי.
קחו לצורכי המלחמה.
פרגן לכם.
לכל צורכי המלחמה. נתתי. נשארו לי 165 מיליון שקל בתקציב 24 במקור. זה תוקן עכשיו בהחלטת ממשלה ל-24.5 מיליון שקל בלבד.
בבקשה, לחיזוק רוח ההתנדבות, לחיזוק הרוח הלאומית, אני יודעת, כל... מה אתה רוצה, אבי מעוז, מחיינו? איך הגעת לחיינו? איך הגענו למצב שאתה מקבל? בן אדם כמוך מקבל 25 מיליון. איך זה קרה לנו? אנשים פה פגועי נפש, אין להם, לא יהיה להם טיפול, לעולם לא יקבלו טיפול מהמדינה, אבל אתה מקבל 25 מיליון לפרסם את השיט שלך בלשכת הפרסום הממשלתית שלנו.
הוא אמר שחלק מהכסף ילך לפרסום.
כן.
הומואים, להטאבים, משפחות, תזהרו. לא, הוא יעשה לך בטלוויזיה.
כן.
אבי מעוז, תקציב מיליארדים, מיליארדים לכספים קואליציוניים, מיליארדים לחינוך חרדי ללא לימודי ליבה, ואנחנו בסוף מתרגלים להכל.
לא, אבל יש את גולדפוס שהוא לא מתרגל להכל. ראית אותו? תקשיב, אתמול הוא כינס מסיבת עיתונאים, הוא תת-אלוף בצהל, והוא כינס מסיבת עיתונאים, והיה לו מסר מאוד מאוד ברור לדרג המדיני, שלא קרה דבר כזה, אתה קולט? אתה קולט שהוא...
שימי לנו, שימי לנו.
שימי לנו את זה.
אתם חייבים להיות ראויים לנו. אתם חייבים להיות ראויים לאותם לוחמים שקיפחו את חייהם. אתם חייבים להיות ראויים לאותם אנשי המילואים שלא עניין אותם מאיזה צד הם. ונלחמו ונלחמים זה לצד זה. תוודאו שכולם לוקחים חלק. אתם חייבים. אתם חייבים לוודא שלא נחזור לשישי לאוקטובר.
נראה את הפנים שלך. קודם כל, את מאוהבת?
אני, מה זה מאוהבת?
אפשר לשים מוזיקה של פינת הקראש?
ברור, שים לי, תן לי את פינת הקראש. גולדפוס, מאיפה באת אלינו? אתה כמו משב רוח רענן באמצע, לא יודעת, מדבר סערה. אתה, מה זה? בא לי לשתות אותך.
אפשר לעשות לארגן, בכל מקרה.
ובהמשך לזה, אני חייבת להגיד שכמובן הקראש לי משבוע שעבר, משה ארבל, שהם כולם מתחברים, כל הקראשים מתחברים, זה מדהים בעיניי, זה פשוט מראה רק שסך הכל הם...
שיש לך חוש טוב לקראש.
יש לי, כן. אז משה ארבל אמר שהוא מחבק כל מילה שהוא אומר, אתה מבין מה זה, איזה בן אדם? בא לי לחבק אותך. בא לי לחבק אותך, משה ארבל.
שומר מגיעה, כבר היינו שם.
בסדר, זה בגיעו.
לא יכולה.
ממרחק, ממרחק, נו.
אבל...
אבל, וראית איך הוא אמר גם, הכניס את
השוויון
בנטל?
מגיע בן אדם, אומר דרך אגב, סליחה, כן? את המובן מאליו.
אבל...
כולם נרעשים, כי אף אחד לא אומר.
זה לא מובן מאליו שתת אלוף אומר את זה לדרג המדיני. זה לא מובן מאליו, וזה רק תעודת עניות לדרג המדיני.
והוא יחטוף על זה. ואני טוען שבסוף מתרגלים לכל. בשבוע הבא אנחנו כבר נשכח מגולדפוס ונמשיך הלאה, כמו המאבק שלנו בשבועיים הקרובים על החוק לשוויון בנטל. זה אותו דבר.
אם יכריח אותנו ללכת לצבא, ניסע כולנו לחוץ לארץ, נהיה כרטיסים, נהיה עכשיו אצל הסוכות שלו, נהיה עכשיו אצל אולגבר, נהיה עכשיו.
כרטיסים באל על,
כל החילונים האלה שלא מבינים את זה, הם צריכים להבין שבלי התורה, בלי הכוללים, בלי הישיבות, לא היה קיום, לא היה הצלחה לצבא. מה שמצליחים הצבא, זה רק בזכות החיילים, סליחה, זכות בני תורה.
בלבל, תגיד לי, אתה מאיים על יונה ביין? אני רוצה להבין. כאילו, מה? צ'או בייבי, מה קורה לך? אני קונה לך את הפקטים, פלוס ארוחת to go בארומה, פלוס לאונג' דיוויד אינטרקונטיננטל, פלוס לימוזינה לשדה, אני, עליי, הכל עליי, ככה. זה יעלה לי יותר זול מלהמשיך לשמוע את השטויות האלה.
ברור, זה יעלה לך, גם זה יוריד לך במיסים, זה השקעה, סליחה, כן, אסור.
אתה באמת איימת עלינו שאתם תטוסו לחול כאילו? זה כאילו, אני לא מבינה את זה.
זה רב ראשי, את לא יכולה לדבר ככה.
אני, מבלי לפגוע.
לכאורה.
מבלי לפגוע.
זה רב ראשי. השאלה היא לאן הם נוסעים.
לאן?
לא יודע, כאילו אומר
אנחנו... יש לך איזה לוקיישן אתם?
שמעתי שהיית באומן, אני לא הייתי באומן.
אני הייתי באומן, כן. אני חושבת ש... תראו, אני אגיד לך, אפר, חברים, באומן אין לכם את הפסיליטיז שיש פה, כי זה לא... לא התייחסו אליכם אותו דבר, זה לא כדאי לכם, באמת.
לא, גם הם מציעו את עצמם בסוף בצבא אוקראינה, אז עכשיו בארצות הברית...
צבא אוקראינה.
ארצות הברית, אני יכול להגיד לך שהם לא יכולים גם ללכת, כי אני חייתי... כי עובדים שם!
כן.
מיליוני...
כל החרדים בניו יורק, לא רק עובדים, גם עושים, מה זה מטרוסים? פוצצים בכסף.
נדלן ואלקטרוניקה.
ויהלומים!
כן, אז חילול השם.
הם לא כמו פה שלא עובדים וזה.
אז לאן הם נוסעים? אני אגיד לך לאן הם נוסעים. אני לא קומיקה, זה בדיחה מפגרת.
נו, תן לי, נו.
הם נוסעים לטורקיה.
למה לטורקיה?
כי הכל כלול! זהו, זה הבדיחה שלי לשבוע, אני יכול ללכת. לאן האנשים שחיים על חשבוננו כבר 50 שנה בצורה מופרעת חושבים שהם יכולים לנסוע ולקבל את אותו פאקינג.
שיש לומר, לא כולם. חלק מהמגזר עובד, חלק מהמגזר
קטן
תורם.
קטן מדי, קטן מדי.
נכון.
קטן
לא,
מדי.
לא, מה זה קטן מדי? עובד? אני לא, עובד, אני לא בטוחה שקטן, אני לא בטוחה כמה הוא קטן, מתגייס לחלוטין קטן מדי.
אני מאמין שאנחנו נתרגל גם לזה.
כן. אנחנו כבר התרגלנו, מה זה אנחנו נתרגל גם לזה כפה, אנחנו כבר מורגלים, אנחנו בהתרגלות, לא יודעת לדבר.
איזה פרק פסימי, ועוד יש לנו את ג'וש בריינר עוד מעט.
וואלי, היום, מה יהיה? אתה חייב להביא לי איזה סינק כאילו, מרים.
לא, אין לי מרים, יש לי עוד מישהו שלא מתרגל, יש לי עוד מישהו שלא מתרגל, אבל גם הוא יתרגל בסוף.
Israel has had the overwhelming support of the vast majority of nations. Joe! If it keeps this up without this incredibly conservative government they have, and Ben-Gavir and others, most, I've known every major foreign policy leader in Israel since Golda Meir.
איזה משוגע זה שביידן מכיר את בן-גביר?
They're going to lose support from around the world. And that is not in Israel's interest.
האמירה קשה מאוד של ג'ו ביידן, שמצטרפת עליה גם אמירה מאוד מאוד קשה של קמילה האריס.
I think it's important for us to distinguish, or at least to not conflate, the Israeli government with the Israeli people. The Israeli people are entitled to security, as are the Palestinians.
אתה יודעת מי מדבר ככה? למי אומרים, באיזה מקומות בעולם מדברים, אנחנו עושים הפרדה? זה התבטאויות של דיקטטורות. אנחנו עושים הפרדה בין הממשל האיראני לעם האיראני. אנחנו עושים הפרדה בין הממשל הצפון קוריאני לעם הקוריאני. זה משוגע, כי אנחנו 5 חודשים אחרי, כאילו, שיא הרומן. הוא היה פה.
לא רק שהוא היה פה, ואמר, אני ציוני.
הוא ציוני.
הוא ציוני. הוא הכי ידיד אמת.
ובחינו ביחד, והתחבקנו. וגם הוא לא מבין עם מי הוא מתעסק, והוא לא מצליח להתרגל שזורקים עליו זין, עד שכאילו הוא עבר את הגבול, ונוצר פה קלשבק.
וגורם מדיני בכיר, שהוא הגורם המדיני הבכיר, הכי בכיר בישראל שאת יכולה לדמיין, מוציא הערב את ההודעה הזו.
הכי בכיר.
מי שבוחר את ראש ממשלת ישראל, הם אזרחי ישראל ולא אף אחד אחר. ישראל היא לא מדינת חסות של ארצות הברית, אלא מדינה עצמאית ודמוקרטית, שאזרחיה הם אלה שבוחרים את הממשלה.
בום, ראית איך הוא הלך עליו?
הגורם... הבכיר, הכי בכיר. מי זה הגורם הבכיר? כאילו, הגורם הבכיר...
נתניהו, הוא...
לא, 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 פספסת. הוא אמר הגורם הבכיר, הכי בכיר, לא בכיר, נתניהו, סבבה. אנחנו מדברים כנראה על...
על?
על שרה.
שרה!
ברור, נשמה, מה זה שרה?
עכשיו, תשמעי, כאילו, אני ביידן מול שרה, אני לא יודע איך זה נגמר.
זה ייגמר בבכי.
של מישהו.
זה ייגמר בבכי.
של מישהו.
זה מה שבטוח. אבל אתה שומע כאילו אל מי הוא מדבר שם, כן?
למי הוא מדבר?
אל הבייס.
זה ברור, רק הבייס.
הוא מדבר אל הבייס, אבל אני לא מבינה את ביבי, איך הוא לא רואה שהבייס שלו כאילו הולך ומצטמצם. בתכלס.
בתכלס.
אתה לא חושב?
אני מקווה מאוד.
הוא מצטמצם, הוא מצטמצם, הוא כמו ציר בקר כזה שמצטמצמים ומצמצמים. והוא מדבר אליהם, במקום מדבר אל כולנו, במקום מדבר לכל העם.
אין כולנו, כפרה, אין כולנו. אנחנו מובנים אליהם, ואולי הוא צודק, כי אנחנו בסוף, אתה יודעת, ממשיכים הלאה. טוב, בואי נחזור מארצות הברית לישראל רגע, את יודעת שרמת שנה שבוע.
מובארק עליכום שער רמדאן אל פדיל. كل عام وانتم بخير. هذا هو الله عليكم بالخير والبركة. חודש רמדאן הוא חודש חשוב, שבו ירד הקוראן ובו ישנה הזדמנות לשיפור יחסי השכנות ולחיזוק קשרי המשפחה. אנחנו מודעים לכך שחודש רמדאן עלול להיות חודש...
הוא גם אומר רמדאן בעברית, בערבית.
אנחנו אומרים לכל מי שחושב לנסות אותנו. אנחנו מוכנים, אל תעשו טעויות. רמדאן קרים.
כן, אז גלנט הוא קצת פאסיב אגרסיב, הוא עשה סרט בערבית שהוא כאילו חמוד, אבל הוא היה כאילו דירבלק.
אבל לי הוא הזכיר את שליחות קטלנית.
באיזה
אני כל הזמן חיכיתי שאקסל רוז יתחיל לשיר את You Could Be Mine, הוא כאילו ממש מזכיר אותו, וזה לא קרה, אבל בסדר.
כן, יש בו משהו שהוא קצת AI בגלנט.
כן.
אבל בכל מקרה, הנאום שלו היה מאוד מאוד תקיף, אבל יש בן אדם אחד... שראה בנאום הזה רפיסות גדולה.
גלנט, הצבא באחריות שלך, למה אתה מחכה? יותר מ-100 טילים, 100 שיגורים על מדינת ישראל, ואתה יושב בשקט? תפסיק לשחרר סרטוני אבו עלי, ובוא נתחיל להגיב, לתקוף מלחמה עכשיו.
היה עסקה עכשיו, היה תחזירו את החטופים עכשיו, אחר כך זה עבר לבחירות עכשיו, אז אצל בן גביר זה מלחמה עכשיו.
לא, אבל איך הוא מעז? כאילו, שבע נשים נרצחו מתחילת השנה, הוא מדבר איתי במשמרת שלך, והוא מדבר איתי על 100 שיגורים.
אם את רוצה להבין במשמרת שלך, אז יש לנו פה היום את מר המשמרת שלך. שלום לג'וש בריינר.
שלום, שלום.
שלום, שלום.
התותח, אנחנו, כשנדבר לאורך, אז אנחנו גם ניתן את כל הבאיו שלך. אבל אתה בכלל פרסמת שהוא נסע לתחנת משטרה כדי לצלם את הסרט הזה.
אפשר לשמוע ברקע את הצפירות של רחוב הרצל ברמלה, שם נמצא מטה מחוז מרכז, והוא דאג שהלוגו של המחוז יהיה מאחורה, ככה שיראה קרבי ומלחמה עכשיו.
אבל זה בגלל שהוא בנשמה שלו, הוא איש קולנוע. והוא הפריים מאוד מאוד חשוב לו.
הוא צודק אגב, הוא צודק.
הוא צודק, הוא עושה דברים עד הסוף, חבל על הזמן.
אם יש בן אדם דרך אגב, אם אתה מתעסק בסושיאל מדיה וזה, שמבין עד הסוף את הפריימינג של המלחמה עכשיו, זה איתמר בן גביר.
לגמרי.
ג'וש, שנייה, אני פותח את הטלפון כדי לספר עליך טיפה, למי שלא מכיר, לדעתי מכירים אותך יותר משמכירים אותנו.
ברור.
קודם כל, אתה בא מהציונות הדתית, נכון?
נכון, נכון.
עליתם לארץ, במקור, מאשקלון, עורך דין?
נכון.
תואר שני.
נכון, גם נכון. עדיין משלם את הדמי לשכה.
התמחה
במחלקה לחקירות שוטרים, כן. אצל משה סעדה, אגב.
באמת?
כן, משה סעדה היה מאמן שלי במחש, והוא זה שהסמיך אותי. ולמעשה, כל מה שאני יודע היום, זה הרבה בזכותו.
עשה עבודה טובה.
בעולם המשפט, כן, כן.
אז אני אספר לך על אפי נווה, שהם עבדו.
אני, בכלל, יש לי, אני יכולה לדבר איתו, כאילו, יש לי מלא על מה לדבר איתך, אבל אנחנו...
ועיתונאי הרבה שנים, ובשנים האחרונות כתב הפלילים והמשפט של הארץ. אני אגיד מבחינתי לפחות, האיש שעושה את העבודה הכי טובה היום בארץ כדי להבין את תופעת משטרת ישראל בשנה האחרונה תחת פיקודו של כבוד השר איתמר בן גביר.
שמע, אני רואה בזה גם עבודה, אבל אני גם רואה בזה שליחות אדירה.
חד משמעית.
זאת אומרת, מה שקורה למשטרה בשנה האחרונה, שנה, שלושה חודשים האחרונים, זה פשוט השתלטות עוינת על ידי שר שהוא עבריין פלילי מורשע.
79 הרשעות.
79 הרשעות תעבורה. עכשיו, מלא התנועה, 13 הרשעות פליליות.
נכון.
זאת אומרת, זה רקורד פלילי של ראש ארגון
פשיעה. ולא הרשעות פליליות מינוריות.
ולא הרשעות... ממש לא.
מה? תן דוגמה, תן לנו
תראה, יש שם תמיכה בארגון טרור, יש שם הפרעות השוטר, יש שם, תראה, הכל פורט עכשיו בבגץ שהפרקליטות הגישה, שבגץ שהוגש נגד המינוי של בן גביר, והפרקליטות נאלצה לחשוף בעצם את הגיליוני הרשאות של השר לביטחון לאומי, ויש שם כמות הרשאות, פסיכית, 15 כתבי אישום שבהם הוא הורשע, שניים מהם הסתיים באי הרשעה, כלומר הוא הודה בביצוע עבירה, אבל לא ניתן, הוא לא הורשע בסופו של דבר. רקורד פלילי מרשים ביותר, שאם לי הייתה הרשעה אחת, לא היו מכניסים אותי לכל כך הרבה תחנות משטרה שאני מסתובב בהם.
הוא לא יכול להיות לדעתי, הוא לא יכול להיות מנהל בית ספר.
הוא לא יכול להיות בית ספר, לא יכול להיות מורה, הוא לא יכול לקבל נשק.
אבל להיות שר המשטרה הוא יכול.
להיות שר המשטרה, ולהיות מי שמחלק עשרות אלפי כלי עירייה במהלך חצי שנה האחרונה, את זה הוא יכול לעשות. זה פשוט... טירוף, אבל יותר חמור מזה, הוא פשוט השתלט על המשטרה, מטיל אימה על כל צמרת הפיקוד, אתמול כמו שראינו, השבוע כמו שראינו, הוא ניסה להטיל אימה גם על המחלקה לחקירות שוטרים. זאת אומרת, יש פה מישהו שמנסה להפוך את המשטרה למשטרה פרטית משלו, לצערנו יש כבר תוצאות להשתלטות הזאת, אנחנו רואים את זה גם בהפגנות, גם ביותר הפעלת כוח, ואני חושש מאוד שהתהליך הזה רק ילך ויגבר.
צריך לזכור גם שהאיש הוא מהשוליים של השוליים של החברה הישראלית ברמה האידיאולוגית. ב-2020 קיבל 19,000 קולות בבחירות, אני לא זוכר איזה שהם.
הוא עשה עבודה מדהימה בלהפוך להיות מיינסטרים.
לא, אני חושב שמי שעשה עבודה מדהימה בלהפוך אותו להיות מיינסטרים זה ראש הממשלה.
בהחלט לא ניקח את זה ממנו.
אני לא הייתי מזלזל בו.
לא, אני לא אומר את זה בזלזול בכלל.
ואני אומר, אני לא חושב שהכוח שם מסתכם באותם 20,000 קולות שהצפיעו לו אז בבחירות ההם. ואני חושב שככל שהזמן ילך והמלחמה תתארך ולא תהיה הכרעה חד משמעית, יגבר רצון להפעלת יותר כוח וליותר פופוליזם, ואין שר יותר פופוליסטי מאשר בן גביר, וזה לא מקרי שאנחנו רואים שהוא כבר בסקרים במספרים דו ספרתיים. יש פה איזשהו אבסורד, כי ברגע שאנחנו, השמאל הציוני, או מי שמתנגדים לממשלה הזו, צריכים שבן גביר יגיע למספרים של 14 ו-15 מנדטים, כדי שהוא יפרוש בממשלה ובאמת יהיו בחירות. וזה מצב קטסטרופלי, כי כשאתה גם מסתכל מי הוא, מי האנשים שמסביבו, מי האנשים שאיתו ברשימה.
בוא נדבר רגע על אנשים שמסביבו, כי זה לא פוגל ואלמו כהן, זה, נכון. זה גופשטיין ומרזל. תן לנו קצת רקע על כאילו הפמליה של האיש.
תשמע, אז קודם כל יש את בן גביר כמובן שהוא בראש, והוא האידיאולוג של, של המפלגה ושל התנועה.
הוא האידיאולוג?
כן. שרק אני רוצה להגיד, אני זוכרת שראיתי את הריאיון עם רוני חן, נערת הגבעות לשעבר,
כן.
שמספרת איך הוא אמר לה, את כהנה הם הוציאו מהחוק, אותי, אני אשחק את המשחק כמו שהם רוצים, ואני אגיע למיינסטרים, וזה מה שהוא עשה.
אני תמיד מזהה סימנים של כהנה בבן גביר, בדברים הקטנים. אתן לכם דוגמה למשל, כשהוא חותם מסמכים במילים באהבת ישראל. עשה לביטחון לאומי, אמר בן גביר. החתימה באהבת ישראל, זו הייתה החתימה שהייתה מזוהה עם הרב כהנה במסמכים שהוא חתם עליהם. והוא באמת הבין את העיקרון מה שברוך מרזל ומיכל בנרי, שהיו תלמידים ממש של הרב כהנה,
כן.
לא הצליחו להבין. זאת אומרת, הוא משחק בכללי המשחק
כן.
הדמוקרטיים שלנו, ועל ידי כך הוא מביא את התורה הקיצונית של כך לתוך הכנסת.
כולל אגב, עשיית תור במשפטים כדי להיות עורך דין, כדי להבין בדיוק נכון. את נבחי המערכת ולשחק בתוכה.
והוא גם חכם מאוד, והוא משתמש באותם כללים כדי להכניס את התורה הקיצונית הזאת שלו לתוך המיינסטרים, והוא כבר לא במיינסטרים. זה כבר לא הנערי שוליים האלה בגבעת, נכון. בבת ים, או בכיכר חתולת בירושלים. הוא כבר יותר ויותר חודר ללב הציונות הדתית, ולא רק שמה, אלא גם ללב הימין החילוני, כשהוא מביא למשל אנשים כמו צביקה פוגל, שתתלו וכל הרזומה הצבאי הזה, אבל בפועל לדעתי פוגל הרבה יותר קיצוני ממנו, לפעמים בן גביר.
אבל בן גביר הוא יותר ארסון מלך מפוגל.
נכון. ואני חושב שבסופו של דבר, כשבן גביר מביא את האידיאולוגיה הזו ועוטף אותה בנייר צלופן ככה יפה ומכובד, בסופו של דבר אתה מזהה בדיוק את אותם סממנים כהניסטיים, אפילו פשיסטים שכבר הוצאו מחוץ לחוק, אבל עכשיו הם מקבלים מקום של כבוד בממשלה.
ועוד דבר, לפני שניכנס למשטרה, בניגוד לסמוטריץ' שהוא באמת, הוא אידיאולוג פשיסט, בוא נקרא לזה ככה, באיתמר בן גביר וכל חברה יש גם סממני בריונות קלאסיים. זאת אומרת, כשאתה מסתכל גם על העבירות שלו וגם על החבורה שנמצאת סביבו, זה אנשים עם עבר פלילי עשיר לאורך ולרוחב.
אני חושב שלבן גביר דווקא יש את העבר הפלילי הכי עשיר, לדעתי. אבל התחרות שם היא לא פשוטה. מה שבטוח מבחינת מידע מודיעיני או בדוקאים של השבק, יש אנשים שם שעוקפים אותו. בנצי גופשטיין, למשל שהזכרת אותו, הוא ממש יד ימינו, יועצו הקרוב, הלוחש באוזנו של איתמר בן גביר. עכשיו, זה כהניסט מוצר, לפחות היום הוא לא יגיד שהוא כהניסט, כי זה בניגוד yeah. לחוק, אבל זה תלמיד ממש של הרב כהן, הישיר, מישהו שהורשע רק עכשיו בהסתה לגזענות, לדעתי הפרקליטות גם תערר על הזיכויים האחרים שלו.
אותו אחד שהבת שלו בחתונה שלה.
נכון, הבת שלו התחתנה
עם חנמל.
עם חנמל דורפמן, שהוא היום ראש המטה.
אנחנו מגזימים בערכו של חנמל דורפמן?
לא, הוא האיש הכי חכם שם בחבורה.
בטח.
הוא אדם מאוד חכם, מאוד נבון, מאוד קרוח. לפעמים אפילו הוא טיפה ממתן את בן גביר. אבל חנמל למשל היה יעד של המחלקה היהודית בשבק. אדם שהרחיק אותו, הקטילו עליו הגבלות מחשש שהוא יפגע בשיירה של הנשיא
של אובמה.
אובמה. אוקיי? והיום הוא האיש שיושב בישיבות הכי סודיות, הכי חשאיות, שקשורות לביטחון הלאומי של כולנו.
והם מדליפים גם כמו משוגעים.
אני תמיד בעד הדלפות.
נכון, בסדר.
אבל צריך להגיד, זה אולי נקודה מאוד חשובה. למה אתם מסתכלים עליי בתור האיש נגד בן גביר? הרי אני מאחורי היו אמורים להיות עולה צידי. חברי העיתונאים.
נכון.
בן גביר מאכיל את כל התקשורת פשוט. הוא מאכיל את כל העיתונאים, מהכתבים המדיניים, דרך הכתבים הצבאיים, דרך כתבי התיישבות.
רגע,
יותר מזה, אבל גם התקשורת הישראלית נרמלה אותו לאורך השנים.
אגב, גם אני נרמלתי אותו. גם אני אכלתי מכף ידו, כי הוא גם הדליף, גם הפיק את השואו בשטחים. הרבה פעמים פרסמנו דברים שבסופו של דבר הוא היה המאסטר מיינד מאחורי הדברים, אבל לצערי הרב, לא רואים את הכתבים, את העיתונאים, מבקרים ותוקפים בן גביר על ההתנהלות שלו, מהסיבה הפשוטה, הוא מאכיל אותם, והם חייבים לו. אני לא חייב לו כלום, וככה אמורה להיות כל התקשורת, לא חייבת כלום לאף אחד, אבל שכחו את התפקיד שלהם, ולכן אגב הוא גם חוגג.
אתה מהדהד את הדברים של רינו צרור משבוע שעבר.
אוקיי.
אז...
כיוונתי לדעת גדולים.
אז בן גביר נכנס למשרד המשטרה, ומיקי זוהר מבקש מכולנו לפני שנה, בוא נקשיב.
ואני חייב לומר שאם ייתנו להתאמר בן גביר את ההזדמנות לפחות, אז אולי גם יראו הרבה מאוד הצלחות. כרגע אנחנו לא רואים שאף אחד נותן הזדמנות.
בוא תספר לנו על ההצלחות של בן גביר.
על ההזדמנות.
תראו, זה מביא, אני חושב שמיקי זוהר היום מתכווץ מבושה מתחת לפוך.
אתה חושב?
הוא מרביץ לעצמו.
תראו, אין לה הצלחות. בוא נדבר רגע על הכישלונות. והכישלונות הם קשים, כי זה עולה בחיי אדם. 299 בני אדם נרצחו בשנה שבה בן גביר כבר קיבל את המפתחות. קל לנו לבדוק את זה, כי ממש בראשון לינואר,
נכון.
23 הוא נכנס לתפקיד, וכמות הנרצחים במגזר הערבי הכפילה את, יותר מהכפילה את עצמה.
איך אתה מקשר את זה? אני באמת רוצה לדעת, להבין.
תראי, קודם כל, לא הכל בגלל בן גביר. אני חושב שהסיבה המרכזית, זה שני גורמים שונים. קודם כל, זה מערכת אכיפת החוק או המדינה, ככה בכותר גדולה, והנושא השני זה המגזר הערבי עצמו, החברה הערבית, שיש לה אחריות גדולה מאוד על מה שקורה שם. לא רק שלא מנקה, אני מאשים אותם. זאת אומרת, יש שם ממש תופעות שעדיין קיימות, כמו למשל רצח על הרקע, מה שנקרא במחאות,
כבוד המשפחה,
ונקמות דם, שחרואים שזה פשוט מעגל בלתי נגמר.
וארגוני פשיעה שנכנסו עמוק לתוך ה... סנטרום.
לא רק, הם שולטים היום.
הם שולטים בארגוני פשיעה היהודים.
הם שולטים גם, קודם כל הם מפעילים את ארגוני הפשיעה היהודים, אבל הם גם שולטים ממש במועצות אזוריות שלמות.
במוניציפלי.
אבל בוא נדבר רגע על בן גביר. מה שקורה בעצם, זה שאין היום שום תוכנית ללחימה בפשיעה במגזר הערבי. כשברלב נכנס לתפקיד, שגם, והוא נכנס גם כן בתקופה של סי, של רציחות.
נכון, הוא הביא את סגלוביץ'.
הוא הביא את סגלוביץ', שהוביל תוכנית שבה הוא ריכז את כל משרדי הממשלה, ואת כל המשטרה, ואת השבק, שם את כולם פעם בשבוע סביב שולחן עגול, והחליטו על איזה יעדים הם הולכים. השבוע המשרד להגנת הסביבה תוקף את המשרפה הפיראטית של ארגון אבו לטיף למשל, ושבוע הבא תוקפים את אבו לטיף דרך המסכנסה.
היו שם מספר הצלחות.
היו הצלחות, מספר נרצחים היה גבוה, אבל הוא ירד בפעם הראשונה מזה, לדעתי 5 שנים, הוא ירד ב-15%, וזה הצלחה. למרות שהמספרים היו גבוהים, בתקופת בן גביר כל זה לא התקדם, רק הלך אחורה. גם היום.
אגב, זה חוסר כישורי ניהול, או שעל הזין שלו המגזר הערבי?
תראה, בהתחלה היה אכפת לו. זאת אומרת, כשהיה רצח כפול בנצרת, בחודש הראשון שלו בתפקיד, הוא נסע לזירת הרצח.
אוקיי.
אוקיי, זה היה אפילו ביום שישי. היום לא תראה אותו בשום זירת רצח, כי המספרים כבר כל כך אסטרונומיים, שכל הזמן הוא היה מבזבז בלנסוע מיישוב ערבי ליישוב ערבי אחר. זה כבר לא מעניין אותו פשוט. יכול להיות שזה משחק לבי שלו, אולי.
הוא הרים ידיים מהר, מה שנקרא.
הוא פשוט הרים ידיים, זה כבר לא מעניין אותו. האמת היא, לצערי הרב, אני אומר, זה גם לא מעניין את המשטרה, כי היא לא נמדדת על בסיס ההצלחות שלה בכלל. היום אתה נמדד במשטרה על כמה אתה מלקק לבן גביר, וכמה אתה עושה דברו. אני אומר את זה בצער רב.
עד כמה הדבר הזה, אתה יודע, אני רואה את זה, אני בקפלן, בשבת, מה שקורה בשבועיים, 3 האחרונים, לא יודע אם ראית את הסרט שפרסמנו על יואב גרובייס במכתזית, 8 מטר, חוטף בצוואר, יכל למות. עד כמה הדבר הזה באמת עמוק, שאנחנו קוראים לזה בתקווה, שאנחנו באמצע ריאליטי שואו, שקוראים לה מפכ"ל נולד?
זה נכון. זה נכון. אני אומר את זה בצער, כי באמת יש במשטרה אנשים מצוינים, ויש שוטרים טובים, ואנשים שרוצים לעשות את העבודה ולהילחם בפשיעה. אני פותח סוגריים, יש הצלחה אחת לבן גביר, ואני לא לוקח לו את זה, שהוא הביא יותר כסף למשטרה. זה כן.
שזה גם מייצר לויאליות של שוטרים, אני מניח לאיש.
נכון, אבל תשמע, אני מגיע להם כזה. הם עובדים קשה מאוד.
מאוד.
עובדים קשה מאוד.
מאוד.
אבל מה שקורה בעצם בצמרת המשטרה, זה כמו שאמרת, מפכ"ל נולד, כל אירוע גדול הוא בעצם אודישן למי יחליף את קובי שבתאי. לצערי אף גם קובי שבתאי נכנס לתוכנית הריאליטי הזו, כי ראינו אותו לא פעם.
קובי שבתאי אכן התמסר?
כן. הוא לא יודע בזה, אבל הוא התמסר. הוא התמסר.
אבל הוא טיפוס מתמסר.
תראה, זה קשה.
הוא טיפוס מתמסר באופן כללי קצת.
הוא מאוד רצה לקבל את הערכה של הכהונה שלו. בסופו של דבר הוא קיבל את זה בגלל המלחמה בעיקר, אבל...
אבל מירון תוריד אותו עכשיו.
נכון, אבל הוא רצה את זה, ועוד משהו צריך להבין את זה, קובי שבתאי מאוד חשוב לו החברות. וחברות במשטרה זה מינויים. ומי שבסוף במשטרה חותם על המינוי ומאשר כל מינוי של קצינים בכירים מדרגת סנ"צ ומעלה, זה מטורף. אגב, תחשבו שכל רפ"ק אמור לקוות שבן גביר יחתום לו על המינוי, על הקידום. זאת אומרת, זה שליטה אבסולוטית.
יכול היום
כמה כוח יש
לעצור.
לו בידיים, וואו.
כן, כן, הוא יכול לעצור בדרגת סגן ניצב. זה דרגות זוטרות ביותר.
והוא מעורב?
והוא מעורב. והוא מעורב, כי הוא הבין שהאופציה היחידה שלו לשלוט במשטרה, אחרי שבגץ אמר לו, אתה לא יכול לתת הנחיות אופרטיביות, ולא יכול להסתובב בחפקים ולצעוק לקציני משטרה, כמו שהיה אצל, כן. במהומות בתל אביב, ואז אצל העמייה, שאני מרימון אלם וכו'. כן. הוא הבין שהיכולת היחידה שלו לשלוט במשטרה, זה דרך המינויים. וזה השוט שלו. וזה הדבר הכי חשוב לקציני משטרה היום.
בוא נניח שלאיש יש שליטה, וכולם מבינים את רוח המפקד. מהי רוח המפקד?
אין לו חזון. אין לו חזון. ברגע שמרביצים לסמולנים, אז זה בסדר מבחינת.
זהו, בזה זה נגמר, אבל...
כן. כן, זאת אומרת, אתה רואה גם מה קורה במגזר הערבי. אני אתן לך דוגמה הכי פשוטה, אתמול הוא רץ, אתמול או השבוע, אתה יודע מתי אנחנו נשודר, הוא רץ למשרדי מח"ש, וגיבה את השוטר שירה בנער הפלסטיני.
בזיקוק.
לפני שבוע בדיוק, הייתה שוטרת שבעתה במפגין,
כן,
חרדי, שעצר את התנועה בכביש 4.
כן,
לא רק שבן גביר לא גיבה אותה,
כן.
הוא גינה אותה ודרש שהיא כן, תושה מהתפקיד. אגב, היא לא הושתה בסוף, אבל הוא לא נתן הגב. אז בעצם מה אנחנו רואים? שכשזה נוח לו, כשמדובר בערבים, הוא מיד רץ לגבות את השוטרים. ראינו את אותו דבר, כשהוא רץ לגבות את שוטרי היסם, פה בתל אביב, את סגן ניצב יאיר חנונה, ואת סוויסה, שזה רק את הרימונים,
נכון.
הוא גיבה אותם. למה? כי זה תואם את האינטרס שלו. כי הם פגעו במפגיני שמאל, הם פגעו במה שהוא קורא, ולא רק הוא קורא, גם במשטרה אגב קוראים, אנרכיסטים, בשמאלנים, לזה הוא כן ייתן גיבוי.
גם במשטרה קוראים לנו ככה?
כן, כן, כן. לא כולם, אבל הם אומרים, יש אנרכיסטים בתל אביב, יש אנרכיסטים בדרום החברון. הביטוי הזה, אנרכיסטים, הוא פשוט שגור בפי כל קצין משטרה. זה מאפשר יד קלה יותר על ההדק.
כן.
אז אולי אצל עמי יש את המכתזית הייתה נכנסת אחרי שעה או שעתיים, אצל פרץ אמר, היא תיכנס תוך 20 דקות או חצי שעה. וכשיפעילו את המכתזית, וההפעלה תהיה בניגוד לנהלים, אז יחליקו את זה. היום מסר, אמר לי קצין בכיר, מה אתה חושב שבן גביר יתקשר אלינו, שיפענו את המכתזית? אמרתי לו, הוא כבר לא צריך להתקשר. אתם מבינים את הרוח
כן,
שלו.
כן, זה רוח המפקד.
וזה רוח המפקד שנושבת היום בכל מזרונות
יש
המשטרה.
התנגדות? יש כינה התנגדות להחתך?
כן. אבל לא הייתי כל הזה התנגדות. זאת אומרת, יש הרבה קצינים שזה לא נוח להם, אבל הם רואים פשוט את העתיד שלהם במשטרה, ואת הרצון שלהם מתקדם, וזה יותר משפיע עליהם לצערי הרב, מאשר עמוד השדרה הערכי, וסולם הערכים שבגללו הם התגייסו למשטרה.
עכשיו, אנחנו רואים פה את עלייתו של בן גביר,
כן.
ואנחנו רואים איך הוא, בוא נפנטז רגע על נפילתו.
קודם כל, אני צריך להגיד, אני לא רואה את זה קורה בטווח הזמן הקרוב. זאת אומרת, אני רואה אותו רק הולך ומתחזק, רואים את זה גם בסקרים.
מלחמה ופשיזם זה חיבור טוב.
נכון, והאבסורד הוא שגם, הוא גם לא מציע שום פתרונות. זאת אומרת, אבל פשוט רואים דמות שצועקת חזק.
ניכנס מלחמה עכשיו.
אני לא מאמינה ש... זאת אומרת, גם אם הוא מתחזק, אני חושבת שבסופו של דבר, בבחירות הבאות, אני מאמינה שבנימין נתניהו לא יהיה ראש הממשלה, ובן גביר לא יהיה בממשלה.
אני לא רואה את זה קורה לצערי הרב. אני שומע מהיום הראשון של המלחמה, שזה הסוף של נתניהו.
נכון.
זה לא הסוף של נתניהו. נתניהו איתנו כדי להישאר. ואני מאמין שאם
יהיו... הרבה דברים היו, כל המילואים ניקים יגיעו לכיכרות, הם לא באו.
נכון, נכון. אני פשוט לא צופה שזה יקרה, אני רואה אותו רק מתחזק בסקרים, אני לא בטוח שנתניהו לא יהיה ראש הממשלה הבא, וברגע שהוא יהיה ראש הממשלה הבא, הוא ייקח איתו את בן גביר. אני לא רואה את הסוף של התופעה הזו. וזה עצוב, כי המשטרה פשוט תלך ותהיה יותר ויותר כוחנית נגד מפגינים, הקצינים ירצו יותר ויותר להתחנף לבן גביר, ואני חושב שפשוט השלב הבא שלו זה יהיה משרד הביטחון. גם צריך להיות ריאליים, אתם רואים מה קורה, צריך לשים את הפנטזיות בצד ולהיות ריאליים, ולראות איך מתמודדים עם האדם הזה.
אז למה אנחנו לא, מה שנקרא, משחקים את המשחק שלו? הוא התחיל, הוא משחק בחוקים שלו. למה אנחנו לא משחקים בחוקים שלו?
מה שפוגע בו הכי הרבה זה כשמדברים על הדברים בפועל שהוא עושה. זאת אומרת, רוב הציבור הישראלי לא מתעניין במה שקורה במגזר הערבי. אז אני חושב שברגע שאנחנו נראה, שהציבור הישראלי יראה את ההשלכות של המינוי שלו על בשרו, וזה יבוא לידי ביטוי בפשיעה, עלייה בפשיעה במגזר היהודי, זה יבוא לידי ביטוי בשימוש הולך וגובר בכלי הנשק הרבים שהוא חילק במהלך 5 החודשים האחרונים, לפחות 14,000 כלי נשק חולקו בניגוד לחוק, על ידי אנשים שלא היו מוסמכים לכך.
זו הנקודה.
חלק מזה, זה על ידי אנשי לשכת בן גביר, אנשי אמונו, גורמים פוליטיים, שקיבלו את הסמכות הזאת בניגוד לחוק ובניגוד לדין. חלקם גם למקורבים ללשכת בן גביר, ומקורבים לבן גביר. המזכירה שלו. עצמו, המזכירה שלו אגב,
שאתה חשפת את זה.
המזכירה שלו, שקיבלה הרשאה לתת לחלק לנשק, היא בעצמה לא עמדה בתבחינים.
כן.
אז מה שקרה זה שהיא קיבלה אישור פרטני מבכיר במשטרה להחזיק באקדח, ואחרי שבוע, אותו בכיר קודם לתת ניצב. זה מצחיק, זה מטריד, זה חקירה פלילית. זה צריך להיות חקירה
פלילית. שלא תיפתח כנראה.
שלא תיפתח.
ג'וש, קודם כל, לסיום, אתה התנדבת למילואים?
כן.
בתור קצין נפגעים.
מודיע נפגעים, כן.
ותחילת המלחמה אתה בעצם שמת את העיתונות בצד ועברת בין משפחות בישראל כדי לבשר להם.
אז אני לא לבד. עוד לפניי היו אנשים שלא שאלו אף אחד ורצו לבדי הקרב ולוחמים שהתגייסו באותו יום, ואני מלא הערכה להם. את החלק שלי באותו יום עוד עבדנו בשביל באוקטובר, אני וגם עמיתי בר פלג מהעיתון, שאני רואה בו שותף מלא אגב לכל מה שאני עושה, שנינו עוד עבדנו בשביל באוקטובר, ובערב כבר היינו על מדים. אני את התרומה הצנועה שלי לחוסן הלאומי, אני...
מה זה עשה לחוסן שלך?
לחוסן שלי?
כן.
תראה, זה תפקיד קשה. זה תפקיד מאוד מאוד קשה, ו... הוא כמעט 180 מעלות ממה שאני עושה באזרחות. זאת אומרת, כי זה תפקיד שעושים אותי יותר בצינה, יותר מאחורי הקלעים, לעומת הפומפוזיות של, כן. של העיתונות ושל העיסוק בבן גביר וכו'. זה לא פשוט, זה פוגע בנפש, זה שורט הנפש, זה הכל נכון, אבל כשאתה עושה את זה, אתה מבין כמה זה חשוב. אתה מבין מה זה עושה למשפחות שיש מישהו שאיתם, לצידם, כי אתה רואה גם מה קורה באזרחות. ראית מה קורה עם משפחות של אזרחים שנהרגו בשביל באוקטובר, וראית שלא היה להם אף אחד בשבילם. מי שעושה את זה, עושה את זה בשביל המשפחות, בשביל החללים, וזה שליחות וגאווה עצומה לעשות את זה.
אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה על העבודה שאתה עושה. באמת, מכולנו. ותודה שבאת.
תודה לכם.
תודה. היי, 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 עם ישראל חי. וואו. מה זה היה?
ההנחה שלי או זה...
אני יכולה להבין למה הייתה הנחה שלך, מה זה היה, מה שעבר עלינו עכשיו.
זה היה קשוח, ובעיניי מאוד 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 ראוי לשידור.
והוא מתהלך עם האינפורמציה הזאת, ועם הידע, והוא סבבה, והוא בסדר, כאילו הוא בשליחות.
מעיין לה, בפשיזם בישראל הוא is on a run, כאילו.
בסדר, עזוב אותי מסיסמאות, אני, אתה קלטת מה הוא...
אני קלטתי ו...
איך יוצאים מזה? מה עושים?
עכשיו מהדיכאון עכשיו או באופן כללי?
גם מהדיכאון עכשיו.
באופן כללי אני חושב שאנחנו נלחמים בזה, כמו שאנחנו עושים עכשיו.
כן.
ובאופן ספציפי אני חושב שרק חתונה יכולה להרים את הפודקאסט הזה עכשיו לאיזשהו מקום.
עכשיו אנחנו עם הבקשה החריגה שהגיעה לפתחו של מנכ״ל משרד התחבורה, החסידות הגדולה שביקשה מימון מלא להסעות לחתונה של נכד האדמו"ר.
עוזרו של שר השיכון גולדקנופ, מוטי בבצ'יק, הוא פנה למנכ״ל משרד התחבורה וביקש ממנו להגביר את התחבורה הציבורית שפועלת מערים חרדיות. עכשיו קרן, לא מדובר בתגבור של אוטובוס בודד או משהו כזה, אלא במאות אוטובוסים בעלות מוערכת של מאות אלפי שקלים.
ואני אומרת, גם למה הצ'ק לא עליי? למה אני רוצה צ'ק? אני רוצה לתת לכולם צ'קים עלינו, שיבואו לחתונה, לא יפה לבוא לחתונה, ולא עכשיו 300 שקל, צ'קים פנקים, כל אחד שיביא ככה בכיף, איזה 800-900, מגיע לו.
יש גולדפוס, גולדפוס או גולדפוס, ויש גולדקנופ.
יאללה.
והוא מרים טלפון למירי רגב.
נשמה, לא, 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 פה אתה טועה. פה אתה טועה. זה לא גולדקנופ מרים את הטלפון. מדובר במוטי בבצ'יק.
מוטי בבצ'יק.
היועץ של גולדקנופ, שהוא גם היה העוזר של ליצמן, אוקיי?
אוקיי.
שזה בן אדם שאתה חושב שליצמן וגולדקנופ הם השחקנים הראשיים. לא, 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 נשמה.
קצת לא בסיים, כפרה.
בבצ'יק is the shit. כאילו, אוקיי, זה הבן אדם. קודם כל, בתור התחלה, הבן אדם נחשד בשוחד מרמה והפרת אמונים, הוא כבר, אנחנו אוהבים אותו. נסיך של העולמות, סבבה. דבר שני, שרה מרוסקת עליו.
על בבצ'יק?
גמורה עליו, אוהבת אותו, אהבת נפש, אוקיי? נראה לך שמירי תגיד לו, לא, יש לה פרצוף להגיד לבבצ'יק לא?
תראי, מירי אמרה לא לטיסות עם ציוד למלחמה בשבת.
זה לא חתונה של
אדמור,
לא.
לתחבורה ציבורית למילואים, ניקי.
זה לא חתונה.
היא אמרה לא לחבר את הגשר בירושלים, שנשאר שם איזה...
זה לא חתונה, נשמה, זה לא חתונה. חתונה קודמת לכל. אתה לא עכשיו לשמח חתן וקלה, זה מעל ביטחון ישראל, זה מעל חופש הביטוי בהפגנות. זה מעל הכל, זה מעל הכל. זה הכי חשוב.
זה מאוד 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 קשה להיות אופטימיים.
איך מירי תמיד עושה את הדבר הנכון, אני...
היא לא היחידה, אני בוא נספר לך על עוד מישהי שעושה את הדבר הנכון.
אנחנו מדברים על אחת הדמויות המקורבות ביותר למשפחת נתניהו ולגברת נתניהו.
בבקשה.
אפי אזולאי, אב הבית לשעבר.
לא ספי.
במעון ראש הממשלה. מקדמים אותו למעשה להיות פרויקטור לבינוי של יישובים חדשים בגולן.
בחור, אתה יודע, הוא אב הבית, הוא...
רגע, 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 לפני שאני נכנס לזה. בואי רק נמסגר כאילו. אב הבית של משפחת נתניהו...
במעון, כן.
הופך להיות... פרויקטור לשיקום הגולן.
אבל חכה, נשמה, אז אולי, תן כמה חודשים, ביבי עוד לא הרס את הגולן לגמרי, יש עוד כמה חודשים, אז הוא יגמור את הגולן.
אז הוא ייכנס.
יפרק אותו לגולן, ואז תיכנס ותרים אותו, חבל על הזמן.
מכיוון שאני רואה שאת בקיאה בשמות כמו מוטי בבצ'יק, איפה אתה בן אדם הזה?
מה, מה זה בבצ'יק? זה שם, מה זה? אני עוד שנייה...
אז את בטוח גם מכירה...
אני מוסיפה לעצמי שם שני בבצ'יק, מה זה הדבר הזה? אני חולה על זה, בבצ'יק.
אז ספרי לי גם על אפי אזולאי, אני רואה שאת בקיאה מאוד ב...
אז אפי אזולאי, המתוק, כמובן, כמובן בתור אב הבית, במעונם של שרית וביבס, אז הוא נחשד כמובן באיסדרים, כאלה ואחרי, הוא גם זה אגב ש... הוא גם זה אגב שאמר לעובדות האתיופיות שהן לא יכולות לעלות לקומה של שרה.
הוא הציל את שרה מלגעת באתיופים.
הוא הציל את שרה מזה שכן, מחס וחלילה, באמת, משהו. אז כל ההסדרים, מה שגרם לנציב שירות המדינה, בעצם לאסור על מינוי שלו. אי אפשר למנות אותו. אז מה הם עשו? הם עשו מינוי חיצוני.
הוא פרילנס?
הוא יועץ חיצוני, הוא כאילו יועץ חיצוני, מדובר, נשמה, על 40-50 אלף שקל, שאגב, אני רוצה להציע את עצמי לג'וב הזה, כי אני חושבת שאני גם יכולה לעשות עבודה מדהימה בגולן, ואני חושבת שגם מתאים לי 40-50 אלף שקל בחודש, מתאים לי.
איך אנחנו מאמינים שאנשים אלה שקמו את המדינה, אם לוקחים את אב הבית לשקם את הגולן, מי ישקם את המקום הזה? מי ישקם את המקום הזה?
עכשיו, אתה יודע, כאילו, שרה לא עושה את זה בעצמה, היא אובר דה טופ, כאילו, אז זה לא איז שבאה וממנה. אז יש לה את האונרה שלה, את הזרוע הביצועית שלה. יוסי שלי הוא האונרה של שרה.
לא, את לא שמעת ממש?
מה? ראש הממשלה בנימין נתניהו בוחן בשבועות האחרונים את הזזת מנכ"ל משרדו יוסי שלי לתפקיד אחר. בין התפקידים שנבחנו עבורו, גם שגריר ברומא, גם שגריר בליסבון. זו גם כנראה לא התזוזה היחידה שנשמע לה בשבועות הקרובים, בסביבה הקרובה ביותר של בנימין נתניהו.
לא, תקשיב. מילא, האורח שהיה לנו פה, שבאמת נתן לנו בראש פה. סבבה? את זה אני עוד יכולה להכיל. אבל את זה שיוסי שלי יעזוב, שהוא יהיה ברומא או בלסבמה, אין מצב, אני לא נותנת לו לצאת מהארץ.
את מה את מעדיפה להרוס את היחסים שלנו עם פורטוגל או היחסים שלנו עם איטליה?
וואו, שאלה קשה.
נכון? אני עוד לא יצאתי לדרכון פורטוגלי, אז אני הייתי שולח אותו לרומא.
כן, גם אני יש לי יותר סיכוי עם דרכון פורטוגלי מאשר נכון. עם רומא, אז כאילו בוא נשלח אותו לרומא. אבל לא, לא, אני אומרת לך באמת, אני לא מוכנה לפרידה מיוסי שלי עדיין.
אולי נזמין אותו, סתם לא, אנחנו לא נזמין אותו. הוא גם לא יבוא. אבל, אני חושב שזה הפרק הכי מורבידי
כן.
ורציני,
שהיה לנו. אבל היום אנחנו גם חוגגים שנה לאחד האירועים הכי, אני יכול להרים, להרים, להרים?
כן, כן, ברור, כן? דחוף.
כן, אז אנחנו היום חוגגים שנה לאחד האירועים החשובים ביותר בהיסטוריה הישראלית.
I am בצלאל.
I am מעיין.
Of my late grandfather, יעקב. Since Israel's bombs began,
he
managed to escape to Israel before the Holocaust. His parents, drowned on an immigration ship. After my grandmother drowned on the Mafkura. She alone. And my family is one of many.
אנחנו חוגגים היום שנה.
לבליל המילים.
לאחד הנאומים ההיסטוריים שידענו כאומה. עם המימים הכי מצחיקים שאני ראיתי בחיים שלי. רציתי להזכיר כאילו שיש לנו פה מינויים ופרויקטורים וכל המשפחה וזה. יש לנו שר משטרה ששמענו על מה הוא זה. יש לנו שר חוץ, סליחה, תף נגיע אליו. יש לנו שר אוצר שהעביר עכשיו תקציב, אין לו מילה באנגלית. ואז יש לנו שר חוץ, שהוא שמע את סמוטריץ', כן. והוא אמר לו, תחזיק לי את ה...
גוגל מוגל.
We have plenty of evidence.
Evidence זה עם F בסוף, שתדע.
Of FUNA internal activities. I hold. I hold here the UNRWA file. Where is exactly?
Where is it?
You hide it.
Okay.
וזה שר החוץ, וזה שר החוץ.
עכשיו שתבין, הבן אדם הזה השבוע, משפחות החטופים היו בניו יורק, והיה אפילו את הדוח של הפגיעה בנשים שפורסם, ששירת אותנו, שיכולנו למנף אותו. אתה מבין שהוא הבן אדם שהיה אחראי למנף את הדבר הזה? ותקשיב אותו, הוא היידר.
אנחנו בסוף מתרגלים להכל. באמת, יש לך שר משטרה שהוא כהניסט, ויש לך שר חוץ שלא יודע אנגלית, ואב הבית הוא הפרויקטור לשיקום בגולן, ואנחנו מתרגלים להכל, כפרה. בגלל זה הפרק הזה מורבידי. ואם את רוצה בשורה לסיום,
נו.
איך כולם מתרגלים להכל, ושזה לא תופעה ישראלית בכלל, נו. אז זה כן ישראלי. ספר לנו קצת.
חזרה לשגרה גם בעניינים האלה. רוב גדול בציבור הישראלי בקרב בעלי הדעה תומכים בדונלד טראמפ לנשיאות, 44% מול 30% לג'ו ביידן. צריך להגיד שגם כאן החלוקה המחנאית מאוד בולטת. בימין רוב מוחץ לטראמפ, במרכז שמאל רוב גדול לג'ו ביידן.
ג'ון קלי היה ראש ה-Chief of Staff, יענו הבעל הבית של טראמפ. הוא הוציא ספר השבוע.
כן.
וסיפר שטראמפ העריץ...
כן, ספר לי, תן לי, אני יודעת, כן?
את אדולף.
מה, תקשיב, זה ממנהיג דגול אחד למנהיג דגול אחר.
כי הוא היה לו, מה שהוא אמר, אנשים עשו.
הוא אמר שהוא עשה עבודה טובה. שהיטלר עשה עבודה טובה. אני רוצה לחזור על זה בפני כל המעריצים של טראמפ פה במדינת ישראל.
הוא גם אמר לביבי פאקים.
הוא גם אמר שזה יותר מלהגיד על היטלר שהוא עשה עבודה טובה.
אז אם הכל, כאילו, אם אנחנו הכל חוזר על עצמו...
לעומת ביידן, שהוא
רק היה פה...
נתן לנו גיבוי מלא.
כן, נשכב על הרצפה.
גם כשהוא מאיר לנו, הוא מאיר לנו, אתה יודע.
התקשר למשפחה של איתי חן, זכרונו לברכה, שנחטף בשביעי לעשירי, ונודע השבוע שהוא נהרג באותו יום. ביבי לא התקשר אליו אפילו.
אולי תלמד, ביבי, אולי תלמד קצת. יש מה ללמוד ממנו.
אבל מה אכפת להם? הנה, כולם רוצים את טראמפ ואת ביבי.
בסדר, בהצלחה להם, שטראמפ יתהפך עלינו, בהצלחה שיהיה לנו פה. אבל מצד שני, אני אומרת, תראה, דבר כזה.
כן.
לפי כל הסקרים, טראמפ הולך להיבחר.
נכון.
אז אולי עדיף שכאילו נתחנף עליו, אין לנו ברירה. לא, באמת, תקשיב, אנחנו לא... זה המעצמה הכי גדולה, אוקיי? הוא ייבחר, מה אנחנו אמורים לעשות? מה? לרדת על טראמפ? מה אנחנו אמורים לעשות?
אנחנו נקנה כרטיס לחוץ לארץ.
לאן?
לטורקיה.
לטורקיה?
כן, הכל
אני
כלול.
אני לא נוסעת לטורקיה, נשמה, נראה לך? ראית מה קורה שם לאנשים שעושים ניתוחים, זה לא המקום להגיע אליו, זה אנשים אחרי זה מתאשפזים, אנשים אחרי זה צריכים הצלה, מתאשפזים פה בארץ, אחרי שהם נסו לעשות ניתוחים שם.
אני עוד יש לי שיער, אז אני עוד לא
בא... בדיוק, אתה לא אין לך מה לחפש בטורקיה, מה, אתה כולך שופע.
כולי שופע, ואנחנו מתרגלים להכל, ואנחנו מסיימים את פרק 7 של עם ישראל חי. תודה רבה לרון, תודה רבה לנדב.
תודה רבה לקסימוב, ויש לנו פה היום את קסימוב.
קסימוב.
חבל על הזמן, אנחנו...
מרגיש מוגן.
ממש, גם אני מרגישה מוגנת.
תודה רבה לאולפני שמה.
אולפני שמה, שרופים עליכם.
תודה רבה לג'וש ברנר, לכל הצוות שלי על התקווה.
היה מאוד מעניין, וגם קצת...
כן, ועם ישראל...
זו האמת, זו האמת, האמת לפנים, מה שנקרא.
עם ישראל חי.
עם ישראל חי, עם ישראל חי, עם ישראל חי.